אני חושב שנמשיך קצת את הנושא שדיברנו שבוע שעבר, שנחמה זה עניין של הנוחה, של דת. דבר אותו דמי זה. קצת להוריד את זה. שבע שבועות זה זמן ש... להוריד, עד ששחררת מזה. אז המושג דת הוא נקרא חיבור לשני צדדים. וידע אודום, אז החיבור הזה נקרא דת. בדרך כלל זה חיבור בין חסדים וגבורות. זה בדרך כלל, שזה שני דברים הפוכים, והדת מחבר אותם. צד אחד דת זה כוח של הבדלה. אם אין דעת, סבדו למיניין. אדם שאין לו דעת, אצלו הכל זה דבר אחד. מצד שני, דעת זה כוח של חיבור. ולא רק שזה לא סתירה, אלא זה חייב להיות ככה. כי חיבור זה רק אחרי שיש שניים. מי שאצלו הכל זה אותו דבר, הכל בחינה אחת והכל אותו דבר, אז אין לו את מה לחבר. אין לו כוח לחבר. אין לו בכלל הבחנה לדעת שיש פה אחד ושתיים כדי לעשות מהם אחד. הכל כזה בערך. הכל למרסה לשליש הדביעה. רק שאדם יש לו כוח של הבחנה, הוא רואה דברים, הוא יודע להגדיר אותם. הוא יודע זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. עכשיו אחרי שזה ככה, עכשיו הוא יכול להתחיל לחבר דברים. להבין איך זה מתחבר עם זה ואיך זה מתחבר עם זה. רק אחרי שיודעים להגדיר מה זה כל דבר. השלב הראשון של דעת זה הבדלה. אבל השלב השני והעיקרי של דעת זה חיבור. עכשיו, מה זה אומר חיבור? איזה דברים צריכים לחבר? אז יש חיבור בין אנשים. שהחיבור הזה גם כן נעשה רק על ידי דעת. כמה שאדם יותר בוגר, יותר מבין, יותר יודע, יותר יש לו דעת, יכול יותר להתחבר עם אנשים. אנשים טיפשים, אנשים שאין להם שכל, לא יכולים להתחבר. או ילד קטן שעדיין אין לו שכל, גם כן לא יודע להתחבר, הפוך, הוא יודע, הוא חושב על עצמו, הוא רב עם כולם. אין לו את השכל, איך להתחבר? פה צריכים לוותר, פה צריכים לתת, פה צריכים... להתנאי ככה, אין לו את הדעת הזאת. שכל, יש גם לילדים, יכול ללמוד דברים, יכול להבין דברים, אבל דעת מגיע בגיל 13. זה כוח של להבחין ולדעת לקשר. זה דרגה יותר גבוהה של שכל, זה שכל יותר מעשי, שאפשר להתנהג איתו בעולם. וככה זה אמור לגדול כל הזמן. הדרגה של בן אדם נמדד לפי הדעת שיש בו. אז לפני פסח דיברנו שהדעת מחבר בין הידיעות של בן אדם ללמעשה. שזה לא רק לדעת דברים, אלא לחיות אותם. אז לא רק בתור בן אדם בעצמו, אלא גם הקשר בינו לבין אנשים אחרים, תלוי כמה דעת יש לו. כמו שהצבא מקשר בין הראש לגוף, ככה הוא מקשר בין אנשים. הצבא, הדיבור, מקשר בין אנשים. אבל הדעת האמיתית זה לחבר ולקשר אותנו אל השם. אז בשביל זה יש נושא אחר שניכנס לזה ואז נחזור לעניין הזה. הנושא הזה נקרא כבוד. כבוד, אז כתוב כל הרודף אחר הכבוד, כבוד בורח ממנו. מי שבורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. השאלה היא, כבוד זה דבר טוב או לא טוב? צד אחד, אמרו לנו שצריך לברוח מהכבוד. אם צריך לברוח, זה אומר שזה דבר לא טוב. כמו שצריך לברוח משקר, צריך לברוח מתאוות, צריך לברוח מיצר אורן, צריך לברוח מהכבוד, זה אחד מהתאוות שצריך לברוח מהם. צד שני, אמרו לבן אדם, אם תברח, תרוויח. שמה שהכבוד, רדוף אחריך. אז זה כן דבר טוב. ואז מה אתה עודף אחריך? אם יש יצר רוח, אתה אומר, אדם, אם אתה צריך לברוח ממנו. אם תברח ממנו, תרוויח, שעודף אחריך. אז מה עשינו? אם זה נקרא פרס, זאת אומרת שזה כן דבר טוב. זה לא טוב, אז למה צריך לברוח ממנו? קצור השאלה היא כבוד. זה טוב או לא טוב? התשובה היא שכבוד זה לא רק דבר טוב, זה דבר מוכרח. הנפש נקראת כבוד. ככה הפוסוק קורא לנו. למען הזמר חוכבת. דוד המלך אומר, למען תזמר לך נפשי. ואיך הוא קורא לזה? כבוד. הנפש שלנו נקראת כבוד. והסיבה לזה כתוב בהקדמה של הבעל המבואר, שאומר שהנפש שלנו נחצבה מכיסא הכבוד. אז לכן המהות שלה היא כבוד, ולשם היא נחשפת. הנפש שלנו רוצה דבר אחד, כבוד. וזה לא לוקסוס, זה לא תוספת. זה המינימום המוכרח לבן אדם. בן אדם חייב שיהיה לו כבוד. מה ההגדרה של כבוד? ההגדרה של כבוד זה נקרא להיות שווה. שיהיה לי ערך. שהקיום שלי הוא אמיתי. צריכים אותי בעולם. אני לא מיותר. זה נקרא כבוד. כבוד זה נקרא, אני מתפס מקום שאף אחד לא יכול למלות. את המשבצת הזאת שלי, אין אף אחד שיכול לעשות. זה נקרא כבוד. ואין בן אדם בעולם שלא צריך כבוד. הדבר הכי הכי נורא שיכול להיות לבן אדם, זה שהוא מגיע פתאום להכרה, או שמישהו עוזר לו להגיע להכרה הזאת, שהוא לא שווה כלום. אין לו שום ערך. הוא פשוט אפס. הוא לא תורם שום דבר לעולם, לא צריכים אותו. כל מה שיש לו יש גם לאחרים. אם אולי בעולם, אף אחד לא מרגיש שהוא חסר. זה ההפך הגמור מכבוד. זה נקרא מל מפני חברו, שזה שפיכות דמים. זה רצחה ממש. באותו רגע שבן אדם מגיע להכרה הזאת, באותו רגע נגמר החיים שלו. יש כזה אמרה בשם אבדס לא אומר את זה, יש כזה אמרה בשם הסבא משלבוצקה, שאם בן אדם מגיע לכזה נקודה של הכרה, הוא לא יכול להמשיך לחיות. באותו רגע הוא מת. אז אם בן אדם אחר עושה לו את זה, אז הוא שופך דמים, ממש. תן לו להבין שהוא אפס, אז הוא הרג אותו. רק מה, השם ברא כזה מנגנון בבן אדם, מנגנון של הגנה עצמית, שבתור רגע שהוא מגיע להכרה הזאת, הוא משתגע. ואז, הוא נהיה נפוליון. אז הוא נהיה משיח, אז הוא נהיה מאוד מאוד חשוב. זה מנגנון. כדי שלא למות, פשוט יוצא מדעתו. ואז הוא מדמיין לעצמו שהוא חשוב, שהוא נצרך, בגלל שהוא לא יכול בלי זה. הגו אומר שהאיסורים הכי גדולים של הגיהנום, שזה עיקר הגיהנום, זה הבושה. מה זאת אומרת? הבושה זה אותו רגע שבן אדם פתאום תופס כמה הוא אפס. אדם כל החיים שלו רדף אחרי שטויות. מגיע למעלה, כל מה נהיה עסוק בזה. הוא לא תפס כמה הוא ריק. פתאום מגיע, פשוט מראים לו תמונה של עצמו. תראה מה אתה שווה. הוא רואה שהוא שווה אפס. אותו רגע, אז אם זה בעולם הזה, אז הוא מת. אבל שם הוא לא מת. שם הוא פשוט עומד מול המציאות הזאת, וזה סבל נורא שאי אפשר יותר. זה האיסורים הכי גדולים שיש. זה נקרא אש של גיהנום. מה אש עושה? אש לוקח משהו,
אוכל.
והפך אותו לכלום. שורף אותו. אש של גיהנום זה פתאום בן אדם רואה כמה הוא אפר. הגמרא מספרת על אליעזר בן דודאי. זה דוגמה לבן אדם לשפלות הכי גדולה ששייך בעולם. אדם שכל החיים שלו רדף אחרי הבד, אחרי דבר שאין בו כלום. והוא כל כך היה עסוק בזה שהוא לא תפס בכלל. וברגע מסוים הוא תפס. דווקא דרך התאווה הזאת. פתאום הוא תפס כמה הוא כלום. כמה בן אדם הוא חתיכת מיוס. באותו רגע שהוא תפס את זה, אז הוא בעצם עמד מול המציאות הזאת של כמה הוא כלום, כמה הוא ריק. מה הוא עשה? התחיל לבקש, שמיים וארץ בקשו על הרחמים, שמש וירח בקשו על הרחמים, ערים וגבעות בקשו על הרחמים. זאת אומרת, הוא נצא לחשוב, לפחות אולי הוא קיים כמו שהשמש קיימת, כמו שהערים וגבעות קיימים. הם לא עושים שום דבר, אבל הם קיימים, אולי יש להם מציאות מצד עצמם. אמרו לו, לא. אנחנו לא יכולים לבקש על הרחמים. זה לא יעזור לך. מה הוא עשה? אותו רגע, הוא בעצם החזיר את עצמו לנקודת ההתחלה. הוא שם את הראש שלו בין ברכיו, שזה תנועה של עובר. הוא פשוט באמת העמיד את עצמו בחזרה למקום הזה שהוא אפס, ובאמת יצא נשמתו, הוא לא עצמו מדעתו, יצא נשמתו. בגלל שהוא בחר בזה, אז באותו רגע הוא קיבל מציאות אמיתית שהוא נהיה רבי אליעזר. אבל הוא הרבה לעניין הזה.
לא הבנתי, מה
הוא השיג
במה שהוא עשה?
מה שהוא עשה, הוא באמת תמיד את עצמו מול הריקנות שלו, הוא לא ברח מזה, הוא לא יצא מדעתו, הוא לא הפעיל את המנגנון הזה, פשוט עבד מול זה, מה שנקרא התבייש, ובאמת, בכוח זה יצא נשמתו, כי אי אפשר לעמוד בזה, אבל בכוח זה, הוא תקן את עצמו. והוא נהיה הרבה לעניין זה, שבן אדם ילמד ממנו, לתפוס את זה בשלב יותר מוקדם, לתפוס שלא להיות אפס. לתפוס שהוא צריך להיות משהו, צריך להיות שווה משהו. אז לכן כבוד זה דבר טוב. לא רק שזה דבר טוב, חייבים את זה. זה כל כוח הקיום של בן אדם, כל הנפש שלו, זה רק בגלל שיש לו כבוד. אלא מה? יש שני סוגי כבוד. יש כבוד חיצוני, כבוד מדומה, יש כבוד אמיתי. כבוד חיצוני מדומה זה מה שרוב האנשים חיים. אדם רוצה כבוד, הוא מרגיש בפנים את הנפש שלו שהיא צריכה כבוד, אז מה הוא עושה? מחפש לקבל אישור מאחרים שהוא שווה. שמישהו יכבל אותו, שמישהו יגיד לו מילה טובה, שמישהו יראה לו שהוא שווה. או, אותו דבר, כל התאוות, כל הדברים שאדם לוקח מהעולם, זה גם מגיע מזה. אנחנו יודעים שהטבות מגיעים מהנפש. אז מה הנפש רוצה? שתי דברים? לא. רוצה דבר, רוצה כבוד. כבוד זה להרגיש שאני שווה. כשאדם לוקח עצמו דברים מהעולם, הוא מרגיש שווה. הנה הוא מכיל את עצמו, נותן לעצמו כל מיני הנאות, חוויות, ריגושים. אז הנה, הוא שווה משהו. אנחנו קוראים להנאות של העולם כיבוד. יש כיבוד קל, יש כיבוד עשיר. אדם מכבד את עצמו. כך עוד איזה ואפלי, עוד איזה בוגה, עוד איזה זה. הוא מכבד את עצמו. זאת אומרת, הוא נותן לעצמו קיום על ידי זה שהוא מכניס לעצמו סחורה.
בתים יפים,
מכוניות. בדיוק. זה מעגל שלם שאדם מנסה ליצור לעצמו כבוד. בטעות. הוא מרגיש שיש לו תחושה מדומה שהדבר הזה נותן לו כבוד. בפרט עשיר. כולם מכבדים אותו, או יש לו איזה ראש עיר, או זנבר, כל אחד עם השתי אלה שיש לו, ואז כולם אוהבי השיר רבים, הוא מרגיש שהוא שווה משהו. היה איזה שיר שהיה איזה... לא השיר, היה... ראש עיר אחד שסיפר, שבפורים קיבל אלפי משלוחי מנות. יפים, מוצבים, עם פתקים יפים. שנה אחר כך הוא כבר לא היה ראש עיר, לא קיבל אחד. אז באותו שנה שהוא קיבל, הוא רגיש מכובד. כולם נותנים לו אישור, אתה קיים, אתה קיים, לא רק שאתה קיים, צריכים אותך, אוהבים אותך וכו' וכו'. פתאום ברגע אחד, מתגלה שאפס, אף אחד לא צריך אותו בכלל. לא צריכים אותו, צריכים את המשרה שלו. משספרים על בחורה שהגיעה לפגישה, לשידוכים. ואז תוך כדי שדיברו, היא הבינה שבעצם הוא לא מתעניין בה, אלא מתעניין בדירה שאבא שלה מוכן לתת. אז בסוף הפגישה, יציאה מפתח מהכיס, אמר לו, זה מה שרצית, כך. אתה לא רוצה אותי, אתה רוצה את המפתח. זה ככה נראה הכבוד שלנו, כבוד שהוא נראה כמו כבוד. בעצם לא נותנים אישור לך, אלא במקרה הטוב למשהו שאתה מייצג. אבל לא אליך. אבל זה המעגל שבן אדם חי בו. חי המעגל שהוא מחפש לקבל אישור מהסביבה, או ממישהו שגדול ממנו. הראשי שלו, המגיצ'יר שלו, שתונה הגשה, כן, אתה שווה, אתה מיוחד. או מאנשים מתחתיו שיכבדו אותו, עשו ממנו איזה משהו. או מחברים. אבל כל הזמן מחפש לקבל אישור חיצוני. ובאמת זה בלון. לא רק שזה לא נותן כבוד, אלא להפך, אדם כל כך משתעבד לזה, שהוא מאבד את הנקודה הפנימית שלו. הוא כל כך רוצה את זה כל הזמן, שאין לו את הזמן לחשוב מה הוא באמת רוצה. כי הוא כבר רוצה את מה שאחרים רוצים כביכול שיעשה, כדי שיתנו לו את היישוב. ככה כל אחד עושה את מה שאחרים רוצים, ובאמת אף אחד לא מעניין אותו השני. וככה עולם שלם, דמיון שלם, של כבוד מדומה. עובדס לא נראה לי סיפר, לא זוכר, אחד המשגיחים, או בלדופיון, שפעם הלך ברחוב, הוא ראה את המכונית זבל, מכונית השפע. ויש שם שני צדדים, יש את הנהג, יש את אלה שעובדים מאחור. יש שם כנראה זה סדר שזה עובד, שזה מתחלף. אבל כנראה שלהיות נהג זה יותר מכובד. יש איזה היררכיה איך שזה עובד, שבהתחלה ותיקים מתחילים מאחורה ולאט לאט מתקדמים. ואז הוא עובר ברחוב, הוא ניגש אליו אחד מאלה שעומדים מאחורה. אמר לו, הרב, אני בעצם נהג. רק עכשיו אני החלפתי מישהו, אני עומד מאחורה. אמר, מה נעשה? אתה רוצה לעשות שידוך איתי? היה לו כל כך חשוב, שלא יסתכל עליו אותו אחד שמאחורה של המסעית זבל, אלא שיסתכל עליו אותו אחד שהוא נהג של מסעית זבל. עד כדי כך, בן אדם כל כך עסוק במה חושבים עליו. וזהו, זה בועה שאין בה כלום. רב נוסון פעם אמר שהעולם הזה, הוא אמר זה לתלמיד שלו, רב נחמן טולצ'ינו, הוא אמר שזה הדיבור הזה, זה מה שתפס אותו. הוא אמר ככה, אמר, העולם הזה זה לא, ולכן אי אפשר להשיג אותו. העולם הבא זה יש, ולכן אפשר להשיג אותו. העולם הזה נראה שאפשר להשיג אותו, כי הוא מאוד מוחש, מאוד נראה לעין. באמת, כמו שאבנו אומר בשיחות הר"ן, שזה כמו קרניים של אור, של השמש, שאי אפשר לתפוס את זה. רואים את זה בעיניים ואי אפשר לתפוס את זה. ככה נראה העולם הזה. לעומת זאת, יש משהו אמיתי שזה נראה פחות בר השגה, אבל זה יש ואפשר להשיג את זה. אז הכבוד הזה, זה כבוד שלילי. אבל יש כבוד אמיתי. פה אנחנו חוזרים לנושא של דת. כבוד אמיתי זה להרגיש שאני שווה, להרגיש שיש לי ערך, אבל מי ייתן לי להרגיש את זה? השם. אמרנו שדת זה חיבור, זה קשר. עכשיו אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו עובדים את השם. זאת אומרת, יש איזה מערכת שאנחנו צריכים למלות ולעשות את זה. רשימה של דברים שצריכים לעשות. אם עושים את זה מקבלים שכר, אם לא מקבלים עונש. אבל יש מערכת אחרת, יש מערכת של דו צדדי. כתוב בזוהר שההשגחה של השם מתחלק לשני סוגים. יש השגחה שמשגיח על העולם, זה נקרא השגחה של אחוריים. כמו אחד שמסתכל מאחורי הכתף שלו. זאת אומרת, זה משהו שהוא משגיח עליו, אבל הוא לא רוצה לראות את זה. אני צריך להכין את חתולים. כן? אני לא הולך להסתכל להם בעיניים, אומר בוקר טוב, קחו אוכל. צריך לתת להם, אם מגיע, אז רואה כמו שהוא הולך. ככה, השם משגיח על כל העולם. אנחנו אומרים בברכת המזון, אדון נשוא עולם כולוי, כן? הוא נותן לכם לכל בשר, השם נותן לכולם. אבל הוא נותן את זה מאחורי הכתף. זורק להם שפע, וממשיך הלאה, הוא לא רוצה להסתכל עליהם. זה נקרא השגחה של אחוריים. יש השגחה של פנים. השגחה של פנים, השם נותן משהו, הוא מסתכל, הוא רוצה לראות איך שאתה מקבל את זה, והוא מחכה שתסתכל עליו בחזרה. זה יודע מהשגחה של כל העולם, להשגחה שמשגיח עלינו. השגחה שמשגיח עלינו זה השגחה שנקרא פנים בפנים. הוא מסתכל, הוא רוצה לתת לנו, ומחכה שתסתכל בחזרה. זה כשהוא נותן לנו. אותו דבר, הפוך. כשאנחנו כביכול נותנים לו, אנחנו עובדים את השם, קיימים מצווס, שומרים, עושים מה שצריך. אז אנחנו לא זרוקים את זה והולכים הלאה. אתה עושה משהו, תעשה את זה בצורה כמו שהוא עושה את זה. כמו שהוא נותן שפע, מסתכל עליו, מחכה שמסתכל בחזרה, אנחנו גם אותו דבר. עושים משהו, אז בעצם אנחנו עכשיו נותנים לו משהו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל עליו, להגיד, הנה אני נותן לך. ולהרגיש איך שהוא מסתכל עלינו בחזרה, אומר תודה רבה. זה קשר דו צדדי. ראייה עובד בצורה כזאת, איך עובד הראייה שבן אדם? העין שולח כזה קרן, ואז זה נתקע בדבר הזה שהוא רואה, ואז זה חוזר אליו. סיבה שלא רואים דבר רחוק, כי עד שזה מגיע לשם זה מתפזר וזה לא חוזר בחזרה. כמה שיותר קרוב, אז יותר חזר וחזר, רואים את זה יותר ברור. זה נקרא ראייה. הראייה שהשם מסתכל עלינו, שאנחנו מסתכלים על השם, צריך להיות שזה חוזר וחזרה. הוא נותן שפע, רוצה שנגיד תודה. אנחנו כביכול נותנים לו, תנו עוז לאלוקים, וצריכים לדעת, אנחנו לא רואים את זה בעיניים. אנחנו צריכים להאמין ולחשוב על זה, להרגיש את החוויה הזאת, שמסתכל עלינו בחזרה ואומר תודה. תודה זה לא דווקא שהענקנו לו משהו, אלא שעשינו את מה שהוא רצה. כמו שילד עושה משהו בבית. אז זה לא שהוא מעניק פה איזה משהו לאבא, אבל הוא עושה את מה שהאבא רוצה. ואז הוא יכול לעשות את זה כזה באוף כזה. אלא אני צריך לעשות את זה, זהו. הוא יכול לעשות את זה בתור, יש לי הזדמנות. לעשות נחת רוח, לעשות את ההגשה הטובה. לאבא. זה נקרא דת. בשפה של הכבוד זה נקרא ייחודים. ייחוד זה נקרא לאחד. העולם הזה הוא נפרד. אנחנו כל הזמן מייחדים אותו בחזרה. איך? על ידי שאנחנו עושים ברכות, על ידי שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו כל הזמן מייחדים בחזרה את העולם השם. זה התרגום הפשוט של ייחודים. אבל הכוונה האמיתית של ייחודים, שאנחנו מתחברים לשם. אנחנו כל הזמן נמצאים פה, אבל רוצים להתייחד איתו. איך? אנחנו מחפשים איזה מצווה, מניחים תפילין. אז אומרים, הנה, עכשיו אני עושה משהו שהוא רוצה שנעשה. עכשיו אני יכול להסתכל לו בעיניים, הוא מסתכל לו בחזרה, נהיה קשר, נהיה ייחוד. ייחודים כאלו יש אלפים פעמים ביום. כל הזמן דברים שנוצר קשר. נוצר כזה איתות, הנה. הרגע אחד שמסתכלים בעיניים, ממשיכים הלאה. וכל פעם שעושים את זה, זה מחזק, 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 מחזק.
זה נשמע קצת כמו בירורים, מה שלמדנו.
נכון. אז בירורים, זה כאילו תפקיד שאתה צריך לעשות, לחבר בחזרה לשם. אבל ייחוד עם זה להרגיש את התענוג שיש לו מזה. כמו, יש מלך, כן? אמרנו, אין מלך בלא עם. אז צריך שאני אמליך אותו, אני אסתובב במקום למקום, אגיד, יש לנו מלך. תדעו, אנחנו לא מדינה בלי מלך, יש מלך. זה תפקיד. זה תפקיד אפילו שמגיע על זה שכר. אבל, לא נוצר פה איזה קשר בין זה שעושה את זה לבין המלך. אבל, אם זה לא מלך, זה אבא, אז כל מה שעושה את זה הוא חושב, הנה, אני עושה הרגשה טובה לאבא שלי. זה הרגשה אחרת. אז הבירורים זה יותר התפקיד של להמליך אותו. גלות שנמצא, נמצא בכל אוכל, בכל עשר, בכל דבר שיש בעולם. ייחוד זה להרגיש את התענוג שיש לו. עכשיו, לא זאת אומרת שזה עונג שבס. עונג שבס, אנחנו אוכלים אוכל טעים כדי להרגיש את הטעם שיש לו מהמצווה שלנו, שבשבס זה עולה. כל השבוע אנחנו עושים מצווה, וזה עולה בשבס, ואז הוא תואם את זה, מתענג מזה. איך אנחנו נרגיש את זה? אז אנחנו גם מתענגים. אנחנו אוכלים גפילטע פיש, או סלמון, ואז אומרים, או, זה הטעם שהוא מרגיש מהתפילין שאני נחתי כל השבוע. אני מרגיש את התענוג שיש לו. זה ייחוד. גם בעולם הזה, המושג של ייחוד, כן? חדר ייחוד וקשר, זה קשר של להרגיש כל אחד את השני. להרגיש את התענוג, להרגיש את הנחת. זה ייחוד.
בשבת עושים ייחוד, לא?
בשבת זה מציאות של ייחוד. כל המציאות של שבת זה ייחוד. כל השבוע אנחנו צריכים לעשות את זה. שמעת פעם מ...
במשך השבוע עושים ביאורים. שבת זה ייחוד, צריך להרגיש את זה.
שבס זה הזמן שהכי קל להרגיש את זה, כן. כי זה פשוט, זה קיים. כל שבוע צריכים לעבוד על זה כדי להרגיש. עכשיו, כל הצרות, כל הדינים, כל האיסורים, זה רק בגלל שאין את הקשר הזה. כשעולם נפרד, עולם נפרד זה דין. למה? כי זה השגחה כזאת של האחוריים, שהשם מנהיג אותו, אבל לא מעוניין בו. אז מצב כזה, מצב שהוא נותן כאילו שינהג לפי הטבע, לפי הכללים, זה מצב של דין, זה מצב של צער ואיסורים. השגוחה, כשיש מצב שאדם מסתכל על השם בעיניים, אין דין. זה מבטל את כל הדין. כי השגוחה שלמה, זה נקרא השגוחה של, של, של רחמים. זה לא השגוחה של דין. דין זה רק עין אחת. זה חצי השגחה. זה נקרא השגחה של אחוריים. כשיש השגחה שלמה, אז אין דין, יש רחמים. ואז הפוך, זה עין אחת השנייה, זה עין אחת של רחמים. אין אחד הרחמים. ולכן, זה שמעתי פעם מרב פינקוס, הוא אמר שדוד המלך חרה שהיה מגפה, אז הוא תיקן 100 ברכות. מה זה קשור? אז הוא אומר, לא שזה... היה פתרון לזה. היה הרבה בעיות. אם היה מגפה, כנראה שהיה הרבה דברים שצריכים לתקן. אומר, אבל לפני זה יש פה בעיה יותר רצינית, יותר מהותית. אין קשר. אז אומר, דבר ראשון, לפני שמתקנים את כל הבעיה, דבר שתתחילו לדבר. כשיש נתק שלא מדברים, אי אפשר לתקן שום דבר. דבר ראשון, תדברו. אז אומר, 100 פעמים ביום תדבר איתו. קודם כל תדבר איתו, שיהיה איזה קשר. ברגע שיהיה קשר, אחר כך עכשיו קורא לתקן. מה ברוך זה בעצם 100 פעמים שאנחנו עושים את הייחוד הזה. ואני מחפש הזדמנויות. אני מכיר ברכוס הננין, ברכוס המצווס. כל דבר שאני עושה, אני אומר ברוכה. מה זה הברוכה? ברוכה אומר, הנה, אני עכשיו מביא לך משהו, אני אסתכל עליך, תסתכל עליי בחזרה. בפרט ברכוס השבח, הרמה אומר, ברכוס הננין, כדי שיהיה מותר לאכול. ברכוס המצווס גם כן. ברכוס השבח, אתה לא עושה אחרי זה משהו, אתה אומר, יש סימן סיבור אישיס וזהו. כל הברכות השבח, שקרק גבוה עצמו לאוילום, כל הדברים האלו, מחיב סתם על, על מנהגו של עולם. מה הרמם, למה עושים את זה? זה שכל הזמן נזכור את השם. זאת כל הזמן להתייחד, עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, הנה, אני רואה אותך, עוד פעם, נראה אותך, עוד פעם, כל הזמן לשלוח את היתותים האלו, להתחבר. זה נקרא כבוד. כבוד זה נקרא שאני אעשה משהו, ואני אומר, הנה, עכשיו השם מסתכל עליי, ומעריך את זה. אותו רגע, נהייתי באמת שווה. זה לא כבוד מדומה. זה לא שמישהו כן מסתכל עליי, לא מסתכל עליי, אומר מילה טובה, לא אומר מילה טובה, גם כשהוא אומר, הוא מתכוון משהו אחר לגמרי. כשאומר שאחד פגש חבר שלו, בקרצה לירושלים, זה קורה. שאות, אומר לו, בוקר טוב, מה נשמע? אומר לו, כמה אתה צריך? בוא נקצר, אחרי זה יהיה עוד שאלה, ועוד שאלה בסוף אתה צריך הלוואה, תגיד כמה אתה צריך. אז גם כשהוא כבר אומר לו בוקר טוב, כאילו נותן לו חשיבות, הוא בעצם מתכוון למשהו אחר. אז זה כבוד מדומה. כבוד אמיתי, זה להרגיש את הערך שהשם נותן לזה. אני עושה איזה משהו, אני לא סתם עשיתי ונגמר הסיפור, מישהו פה יסתכל על זה, ומעריך את זה. אז אם מישהו מעריך את מה שעשיתי, אז אני נהיה שווה. זה כבוד אמיתי. אז עוד משהו, עוד משהו, אדם יותר מוכבד, יותר מוכבד, יותר מוכבד, ונתחיל להרגיש כמה המציאות שלו שווה. יש לו בשמה לקום מהבוקר, יש לו בשמה לצאת מהבית, יש לו בשמה לחיות. הוא שווה. הוא לא תלוי בחסד של השני, אם הוא יסתכל עליו היום או לא. אם יגיד לו איזו מילה טובה. וגם כשיגיד לו מי אמר שזה אמיתי. הוא קם משמה שהוא אמיתי. מה שהם סבירים על ישראל גוצמן נראה לי.
מי?
ישראל גוצמן, כן? לא, אתה אמור להכיר אותו, או שאני לא אומר את השם נכון.
ישראל גוסמן.
גוסמן.
גוסמן, רב מווילנה. הבייסטין של וילנה, כן?
כן, כן.
הבית כנסת פה אחת ברחביה.
כן, הוא זה אחר, הוא רב בבייסטין של רב חיים, הוא בבייסטין, הוא מאוד צעיר, הוא בבייסטין של...
יש לו ספר מאוד עמוק, איך קוראים לספר שלו?
כן,
רב
גוסמן.
גוסמן, קיצור, אז הוא פעם הלך באיזה לוויה.
הוא מה?
הוא חי...
הוא פעם הלך באיזה לוויה.
כן.
אז הגיע בחורי, כמו שנהוג, והתחילו ככה לדחוף סביבו כדי לעשות לו כבוד. אז הוא הסתכל על זה וצחק. הוא אומר, אתם חושבים שאתם נותנים לי כבוד? כאילו, אתה קצת אוכף, זה כבוד. הוא אומר, אני אספר לך איזה כבוד קיבלתי. הוא מספר שכשהוא נכנס לאיזה... היה כנסייה גדולה של רבנים, לא זוכר על איזה כנסייה הוא מדבר. הוא היה בחור צעיר, כמו שהוא אומר. אמרו, נכנס, נהיה שקט, הוא כולם קמו בשביל. הוא אומר, אני טעמתי כבוד, אתה עושה לי כזה, כאילו אתה עושה לי כבוד, אני טעמתי מה זה כבוד. הוא אומר, אמרת שזה כבוד? זה לא כבוד. לא זה ולא זה. לא אתה עושה לי כבוד. כבוד זה ערך אמיתי, שכל הדברים האחרים, כן תסתכל עליי, לא תסתכל עליי. זה כבר לא תופס מקום ביחס לכבוד האמיתי הזה. אז זה הפשט, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, מי שרודף, אז הכבוד בורח. זאת אומרת, מי שרודף אחרי הכבוד, הכוונה היא לכבוד החיצוני, הוא מחפש לקבל כבוד מהסביבה, אז לא רק שהוא לא מקבל את זה, הכבוד בורח ממנו. אנשים לא אוהבים לכבד מישהו שמחפש כבוד.
הכבוד האמיתי בורח.
כן. אבל מי שבורח מהכבוד, הוא מבין שהכבוד החיצוני זה לא ייתן לו שום דבר, הפוך. זה רק מפריע לו למצוא את הנקודה שלו. אז הכבוד האמיתי רודף אחריו. באותו משנה מדברים על שתי סוגי כבוד. כבוד זה דבר טוב, אבל שיהיה לך את הכבוד האמיתי.
איך מגדיר כבוד אמיתי?
כבוד אמיתי זה להרגיש שאני שווה, שיש לי ערך. איך אני יכול להרגיש שווה ושיש לי ערך? אני יכול להרגיש מאנשים, אבל אז אני תלוי בהם וגם זה לא אמיתי. אני יכול להרגיש שהשם מסתכל על מה שאני עושה, והוא מעריך את זה, הוא נהנה מזה, הוא מתענג מזה. אז יש למה שאני עושה ערך אמיתי. אותו דבר כשאני לא עושה, יש ניסיון ואני עומד בזה, מי ראה? אף אחד לא ראה. לא נכון. יש מישהו שראה. הוא ראה, לא רק שהוא ראה, הוא הסתכל ככה, מה שנקרא עם יד על הדופק, נו, מה יהיה? יעמוד בניסיון או לא יעמוד? אז כשאני עמדתי בניסיון, אומר, איזה יופי. אז מי שיסתכל על זה, הוא מכבד את זה, הוא מעריך את זה, הוא נהנה מזה, אז זה שווה. אני לא אותו בן אדם שהייתי קודם, אני הרבה יותר מכובד ממה שהייתי רגע קודם. רגע קודם, כשהייתי ניסיון, רגשתי כזה מבוזה, כזה מסכן, כל דבר מסוחב אותי, מדבר אליי, רגע אחר כך פתאום נהייתי שווה, כי אני עמדתי בניסיון. ככה גם כל הזמן נהיה יותר מכובד, יותר מכובד, יותר מכובד, הוא מתחיל להרגיש כמה הוא שווה. זה דעת. דעת האמיתי, דעת זה כוח של לחבר הרבה דברים, להתחבר עם אנשים, לחבר דברים. דעת האמיתי זה להתחבר עם השם, להבין שיש פה דו צדדי, קשר של שני צדדים, שכל אחד מסתכל על השני, אני רואה מה שהשם, נותן לי ואני מסתכל לו בחזרה בעיניים ואומר לו תודה, והוא רואה את מה שאני נותן לו, והוא גם כן אומר תודה, הוא מעריך את זה. זה מה שאמרנו, זה הנחמה וזה המנוחה. זה המקום שבן אדם מוצא את עצמו. הוא לא צריך להתאים את עצמו לדפוס חברתי, הוא לא צריך לחפש כבוד או הנאות או תאוות. יש לו את כל מה שצריך פה בפנים. זאת ההרגשה הכי טובה, הוא מרגיש כל הזמן שווה. חתן לא צריך לאכול. כן, ואם לו אוכל מיוחד, הוא לא צריך לאכול. למה? כי הוא מרגיש טוב בפנים. אתה יודע, כל דבר אחר שבן אדם פתאום מרגיש טוב בפנים, הוא לא צריך את הדברים האלה. אדם כזה ממורמר ועצבני, אז מתחיל להכניס. כי אז לא טוב לו בפנים, הוא נסה להכניס משהו בחוץ. אז זה אבלות, זה חיסרון, זה שריפה, זה מורה יש, אדם חסר לו. אין לו את הנקודה שלו, איבד את זה. אז הוא חי, חיים שאולים, חיים כאן איזה מאולתרים. כאילו, מעשה מה שיש. נחמה, שזה אותיות של מנוחה. זה המקום שאדם עושה את הנקודה שלו. הוא בא למנוחה ולנחלה, יש לו, יש לו את עצמו, יש לו את הנקודה האמיתית שלא צריך דברים אחרים. עכשיו, זו נקודה שלא נהיה ברגע אחד ולא ביום אחד. אבל נקודה שצריך לבנות, זה העבודה שלנו כל החיים, לבנות את הנקודה הזאת. כמה שיותר בונים את זה, אדם נהיה יותר בריא, יותר חזק, יותר אמיתי, יש לו יותר כוחות. הוא חי את החיים שלו. לא, רוב האנשים לא חיים את החיים שלהם, הם מסתובבים סביב החיים, מפחדים לגוע בזה. זה עוד נושא, אולי פעם אחרת. רוב האנשים לא חיים. אבל זה מציאות שאדם כן חי. הוא חי את החיים שלו. אז שמי לא שנזכה, פרס השבוע, ואכלת לסביר אותו, ובנפת את השם אלייקך. שאדם נהנה מהעולם ומחפש את הנקודה של הקשר. השם יזכה.
אמן.
אמן.